אז לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום הודעה, בשבוע הבא כנראה שהשיעור לא יתקיים, צפוי להיות בחוץ לארץ, אז השיעור הבא בעזרת השם יהיה בעוד שבועיים, בסייעתא דשמיא. שבוע שעבר עסקנו במצוות חלה, והשבוע אנחנו עוסקים קצת במצוות תרומה, אבל לא הפרשת תרומה, אלא שליחות בהפרשת תרומה. הסוגיה של שליחות היא סוגיה עצומה, ארוכה מארץ מידו ורחוב מן הים, ולא נעסוק בשליחות כשעצמה, וגם לא במצוות הפרשת תרומה ומעשרות כשעצמה, אלא שליחות והפרשת תרומה. משום שאחד משלושת המקורות שמהם למדנו את הדין של שליחות, נמצא בפרשת השבוע. קין תרימו גם אתם. קודש ברוך הוא מצווה על בני ישראל להפריש תרומו, ומעשר על הלוי. והלוויים אמורים להפריש מהמעשר שהם מקבלים תרומת מעשר לכהנים. ונחשב לכם תרומתכם כדור מן הגויים וכלה מן היוקב, כן תרימו גם אתם תרומת השם את כל מעשריכם. דורשים חז"ל בקידוש דף מ"א, כן תרימו גם אתם לרבויס שליחה. שאדם יכול להפריש תרומה על ידי שליח. והשאלה שאנחנו שואלים היום, ונעריך בשאלה הזו, היא כפולה ומכופלת. האם צריך בכלל שליחות כאשר פלוני בא להפריש את פירותיו של אלמוני? האם צריך דווקא שליחות או שמועיל גם זכיר, זוכן לאודם שלו בפונה? וכאשר, לא תמיד, כאשר יש סיבה ודאית להניח שפלוני רוצה שנפריש מפעילותיו, זה לא הנחה מובנת מאליה. מן הסתם הוא מעדיף להפריש בעצמו, מצווה בו יויסי מבשלוחו. אבל כאשר הנסיבות הן כאלה, שברור לנו מעבר לכל ספק שהוא כן רוצה שנפריש, אבל הוא לא מן השליח, האם מועילה הפרשה מצד זוכן ליודם שלו בפונו? אלה שאלות שאנחנו נדון בהן היום בשיעור, וגם נעסוק בשאלה הלוך על המעשה שמעסיקה הרבה את פוסקי הזמן. אז יש תויסס בגטנר סמך ואוב, חידוש גדול, והתויסס שואלים סתירה בין שתי סוגיות. מצד אחד למענו מגטנר סמך ואוב ומודל. מי שמוטל לבור, אדם נזרק לתוך בור וחייב בסכנה, והוא לא יכול לצאת מן הבור, והוא דואג לאשתו שלא תשאר עגונה. ולכן הוא צועק ממעמקי הבור, כל השומע קולי, אני פלוני בן פלוני, כל השומע קולי ייתן ויכתוב גט לאשתי. במשנה כתוב, כותבים ונותנים את הגט. שואלים התוספות, וכאן משמע, שלמרות שהוא לא פונה לאדם מסוים, ואין לו מושג מי האנשים ששומעים את קולו, די בכך וזה נתפס כשליחות כיפה וכשירה. כי בדרך כלל דוגמה הקלאסית של שליחות זה כשפלוני פונה לאלמוני והוא מכיר והוא יודע, הוא מדבר על אדם מסוים אל ששליח שיש לו שם ופנים והוא ממנה אותו שליח כדי לעשות מעשה במקומו. פלוני נמצא בתוך הבור, הוא לא יודע בכלל מי שהוא שומע את קולו והוא צועק כל השומע קול יכתוב גט לאשתי והם יכולים לכתוב ולתת גט לאישה הרי שזו שליחות כשרה. שואלים את התוספות, אם כן מה שלמדנו בגיטנדף למדבוב, בנדורים למדבוב או מדבייז, לא בגיטנר בנדורים. שם למדנו שמי שמודר הנוע מחבר, כאשר ראובן נדר לא להנות משימון. שימון לא יכול לבצע שליחות בשמו של ראובן, כי העובדה שהוא ממלא את רצונו ומבצע את שליחותו זה נתפס כהנאה. אז אם עשו לראובן ליהנות משימון, ראובן לא יכול לשלוח את שימון לבצע שליחות, ושימון לא יכול לבצע את השליחות, כי אז הוא מהנה את ראובן שמודר הנאה ממנו. ויעפר פי כן למדו מלדון למד ובו מדבי, שראובן יכול לומר, כל הרוצה יפריש תרומה מפירותיי, ואז שימון כן רשאי להפריש תרומות. אז למה כל השומע הקהלי כן נתפס כשליחות וכל הרוצה לא נתפס כשליחות? כך שאלו התוספות. והתוספות מתרצים שני תירוצים. לפי התירוץ הראשון יש הבדל בין כל השומע הקהילי ובין כל הרוצה. כל השומע הקהילי זה שליחות לא קלאסית. הוא לא יודע מי השליח. אבל בכל זאת הוא פונה באופן ישיר למישהו. מי זה המישהו הזה? הוא לא יודע. אבל מי ששומע את קולו הוא אדם שאני פונה אליו ומבקש ממנו. אנא ממך תכתוב גט ותיתן לאשתי. כאשר אדם מכריז, כל הרוצה יכול להפריש פירות תרומה מפירותיי, אין כאן בקשה. יש כאן מעין מתן רשות, הרשאה. זה לא מתפרש כשליחות. זה התירוץ הראשון של התוספות. הם מחלקים בין כל השומע קהילי יעשה כך וכך. זה כן נתפס כמינוי של שליח, כל הרוצה, ואני לא מבקש. אני רק אומר, אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות. זה לא נתפס כשליחות. תירוץ שני מתרצים התוספות. לא. אין אנחנו מחלקים בין ניסוח לניסוח. אנחנו מחלקים בין דין לדין. בין כל השומע הקולי, בין כל הרוצה, זו שליחות קשרה. שליחות קשרה שמאפשר לשליח לפעול למען משלחו. אבל באיסור הנוע, אלה אינם אסורים. מה שאסור במודר הנוע זה רק כאשר פלוני, אדם מסוים ממלא את בקשתו של אלמוני, בקשה ישירה. אז לפי התירוץ השני של התוספות, לא רק כל השומע נתפס כשליחות תקיפה, גם כל הרוצה זה שליחות תקיפה. אבל אגב, מודר הנוע אין אלו אסורים. במודר הנוע לא כל שליחות קשרה אסורה. מה שאסור זה רק הנאה. וזה לא נתפס כהנאה, לא מוגדר כהנאה, אלא כשפלוני מבקש מאלמוני המסוים. אנא תעשה לי טובה, תעשה כך וכך, הוא עושה זאת, זה אסור במודענו. לפי התירוץ הראשון של התוספות נשאלת שאלה, אם כל השומע זה כן שליחות, כל הרוצה זה לא שליחות, אז איך זה מועיל בפרוש הסתונות המייסות? סוף כל סוף שם למדנו שאדם מודענו יכול לומר כל הרוצה, יפריש פירות והפרשה, יפריש תרומה והפרשה תקיפה. אם זה לא שליחות, איך זה מועיל? אומר הרמב"ן שם, בגיטין סמך בוב, כתוספת על דברי התוספות, בתרומה לא צריך שליחות גמורה. ודי גם בשליחות של כל, די בגילוי דעת ולא צריך שליחות. ולכן, אכן ההפרשה קיימת, ההפרשה תקיפה, כשאומר כל הרוצה יפריש, אף על פי שאין כאן שליחות, אם זה היה שליחות זה היה אסור, את המודענו, כך כותב הרמב"ן. והרמב"ן מוכיח כשיטתו ממה שלמדנו בו באמת יעקב בייז. אדם מפריש פירות, מפריש תקומה מפירותיו של חברו, ואחר כך כאשר בעל הבית חזר ואמרו לו, פלוני הפריש, הוא שאל מאיזה פירות הפריש. אמרו לו, מן הפירות האלה, והוא אמר, קלחי של יוחס, למה לא הפרש שם הפירות? יפים מאלה, אז בדיעבד יש גילוי דעת וההפרשה תקיפה. אומר הרמב"ן, אין כאן שליחות, אין כאן מינוי, יש רק הסכמה של בדיעבד, ואף על פי כן ההפרשה תקיפה מכאן שלא צריך שליחות גמורה. ורמב"ן תמה על הרמב"ן, שהרי להגיד בבוב מציחות בייז, על הדין הזה שכלך את הלבת חזל שואלים, כן תרימו גם אתם. מה אתם לדעתכם? אף שליחכם לדעתכם. הרי שכן צריך שליחות מפורשת, תגמו מתורצת, בדישב יש שליח. מדובר באדם שכן עשה את פרון שליח, אבל הוא לא אמר לו מאיזה פירות להפריש. מן הפירות המשורכים ביותר, בינוניים, מהפירות, מהפירות הזולים ביותר, והוא הפריש מפירות בינוניים. אם הוא אומר לך אצל יופס, זה גילוי דעת שהוא רשאי היה להפריש מן הפירות, האלה, אבל מדובר בעשה אותו שליח. הרמב"ן משום מה לא נוקט עיקר כתירות הנאו של הגמרא, וכך משמע גם ברמב"ם. הרמב"ם בפרק דרד, הלוכי גמר מלך הסומס, מביא את הדין שקלח את אליופס, והרמב"ם לא כותב שמדובר כאשר בעל הפירות עשה את המפריש שליח מראש. או שהיה להם גרסה אחרת בגמורה, או משום טעם כלשהו נקטו שאין הלכה כאותו תירוץ בגמורה. אבל מדברי הרמב״ם ורמב״ן יוצא שגם גילוי דעת של בדיעבד מועיל כדי לתת תוקף להפרשה, אף לבי שאין כאן מינוי מפורש. והשאלה הגדולה שנשאלת, אז איך לומדים שליחות מכן תרים או גם אתם? אם בפרוסטום אין צורך בשליחות, איך לומדים מכאן ששליחו ישר לא דם כמו ישראל? וזו שאלה אדירה. אומר וכי ואיגע, שלדעת הרמב״ן זה מועיל מצד זוכין, מצד זוכן האודם שלא היא בפונוב. וכך הוא מפרש גם את דברי הגמור שם בבוא ומציין. צריך לדעתכם, כי אחרת הפרוסטום לא נתפס בזכות, ולא שייך זוכן האודם שלא בפונוב. אז כאשר הגמור אומרת, מה אתם לדעתם, מה שלכם לדעתם, אין הכוונה דווקא שצריך שליחות גמורה, אבל כן צריך גילוי דעת. ולכן כאשר אדם אומר, כל הרוצה להפריש תרומה מפירותיי, יבוא ויפריש, די בכך כגילוי דעת, כדי שנוכל לומר, זוכן היונם שלו יבחון, אבל עדיין צורכים לפי דרכו של רבי עקיבא, אגב, מה גמור בתחילת פרק בייסי קדושן, אז איך למדנו מכאן ששליחו שלו במקום עושה? אולי, אולי צריך לפרש את הגמור שם, שכבורס חזל, כן תרימו גם אתם לרבו ישלחך המשמע, שכאשר אדם מפריש על ידי שליח, לא רק שהפרשה תקיפה, אלא הוא גם מקיים מצוות. וזה נחשב כאילו הוא בעצמו הפריש. כן, אנחנו עומדים הפסוק, כן תרימו גם אתם. וכאשר פלוני מפריש זה כאילו אני הפרשתי, מצד זוכן ליודם, זה ודאי לא מועיל שיחשב כאילו אני הפרשתי, ובוודאי אין לי מצווה. ולכן מכאן למדנו שאכן יש בין שליחות ושליחות של אודם, כמו ישראל כך, צריך לכל ליישב את דברי התריסס הרמנט שמשמע מדבריהם שלא צריך שליחות. אבל עצם דברי רבי עקיבא אגב צורך עיון גודל, וזה מביא אותנו לשאלה האם אכן מועיל זוכן לאודם שלו בפוניו בפרושס תמונה. וזה פולמוס גדול בדברי הפויסקים. שלומס הדשן, סמקוף פחס, דן בשאלה של אישה שהכינה בצק, וטרם הכניסה את הבצק לתנור, יצא מהבית, ומשרתת נשארה לבד בבית, ובעלת הבית חוששת להגיע ולחזור לביתה, והמשרתת דואגת, מה עליה לעשות? הבצק עוד מעט יתקלקל, אם לא יכניסו אותה לתנור, לשם אפייה. אבל לכתחילה צריך להפריש חלה מן הבצק, מן האיסה ולא מן הפת. רק בדיעבד אפשר להפריש מן הפת. האם המשרתת יכולה להפריש חלה כדי להכניס את הבצק לתנור כדי לאפות? פוסק תרומס הדשן כן, משום שזוכן ליודם שלו בפנות. אין אדם יכול להפריש תרומה מפירות חבירו מצד זוכן ליודם שלו בפנות, משום שאנחנו מניחים שאדם רוצה לקיים את המצווה בעצמו, והוא איננו חפץ שמישהו אחר יפריש תרומה מפירותיו. אבל במקרה שלנו, לכתחילה צריך לפריש מן האיסה. אבל אם יחכו עוד כך, עוד מעט, אז הבצק יתקלקל, ויש כאן הפסד ממון, אז בנסיבות האלה אנחנו מניחים שוודאי ניחלה לבעלת הבית שהמשרת תפריש. ואם כן, ההפרשה תקיפה ויכולה להפריש לחצילה מצד זוכן היוד, ומשלו יכול לבקק אותה את תרומס הדשן. והרמו מביא את תרומס הדשן בסמן שין, חוף, חס, יבגמו. זו יסחו ישן, ריש ממגן, ריש ממגן הציפור חס, חולק על תרומס הדשן. ורבים בטעות מייחסים הגדרה מאוד יפה לקצויס, אבל הגדרה הזו לא יצא מבית מדרשו של הקצויס, ובטעות מייחסים לצויס את ההגדרה הזו. אז יש מי שטוען נגד תרומס הדשן. זוכן לאודם שלו יבפונב אמרו, זוכן מאודם שלו יבפונב לא אמרו. ובפרושס תרומה אנחנו לא זוכים לאדם, אלא זוכים מאדם. כי כאשר אני לוקח את הבצק של פוני ומפריש חלה, אני לא זוכל לו, אני זוכל לכהן. כאשר אני מפריש תרומס המייסס מפירותיו, אני לא זוכה לו, אני זוכה מן הממון שלו לאחרים. אני זוכה בתרומה לכהן, ואני זוכה במייסר ללוי, ובמייסר עוני אני זוכה לעניים, ולכן לא זוכן לאודם יש כאן, אלא זוכן מאודם. הגדרה הזו יש מן האחרונים שכותבים אותה, אבל לא תשע חיישים. רבי זל חלב בספר של תשוב את אמת יהושע סימן חוף אלף, וקדם לו מרכבת המשנה פרק ווב מרכז גבל שלו, מחשובי הספרים על הרמב״ם, מרכבת המשנה. אבל הצויס חולק על תומס הדשן מטעם אחר. והצויס נכנס לו עם הכסוגיה, והוא סבור שאין זוכן היודם אלא כאשר מדובר ברווח ממוני. לאו דווקא זכייה ממונית, אלא רווח ממונית. זכות מטעם מניעת ההפסד, וזכות משום שלחצרת צריך לחיות שחלה מן האיסה ולא מן הפת, זה לא מוגדר כזכות. לגבי הדין של זוכן היודם שלו וכונות, זאת הטענה של צויס החושים. הוא לא מקצין עד כדי כך לומר שכל הדין של זוכן זה רק כאשר אנחנו זוכים לו. דהיינו, זוכים לו ממון. גורמים לו רווחה, קונים למענו. לא, הצויס לא מפליג עד כדי כך, אבל בכל זאת הוא חלק אותו מסדשן שהמצב שבו צריך להפריש חלה כדי להפחות את הפת מצד אחד כדי לקיים את מצד חלה כהלכתה, כתקנה ומעידך למנוע קלקול העיסה, זה לא נכנס לגדר של זוכן לאודם שלא יתפות. אבל צויס מסדשן אומר שכן אפשר. מטעם זוכן לאדם שלא יתפרש. הרי מפורש בתומס הדשן שאפשר להפריש תומס המייסס מפירותיו של חברו, אפשר להפריש חלה מאיסה של חברו, מדין זוכן לאדם שלא יתפרש. צויס החושן ועוד מן האחרונים מפקפקים. כבר כותב הריטבו בגיטן דף נון בייס שאי אפשר להפריש תומס המייסס והתבסס על הדין זוכן ליודם שלא ינכון עוד. והריטבו סתם ולא פירש. ולמה לא? מה אומר הריטבו? ומה זה קשור לגיט נפנון בי? גיט נפנון בי זה הסוגיה של אפוטרופוס. קטנים שלא יכולים לדאוג לאינטרס הממוני של עצמם, בייסן ממנים להם אפוטרופוס. והאפוטרופוס שייך לא רק לזכות להם, אלא גם לחוג על מנת לזכות. אפוטרופוס יכול לא רק לקנות, גם למכור מנכסיהם כאשר זה לטובתם. והוא שגדירו חזל לחוב על מנת לזכות. אפוטרופוס גם רשאי וחייב להפריש תומס המייסס. מהפירות של היתומים הקטנים, או להפריש חלה מנועיסו, אומר הריטבו. אפוטרופוס, כשליח בייסדן, כל מעשיו מתבססים על הדין של זוכן לאודם שלוי בפונוב. אומר הריטבו, אבל איך הוא יכול להפריש תומס המייסס? ותומס המייסס לא מועיל הדין של זוכן לאדם של הנכונות, אומר הריטבו. תומס המייסס שיש בסמכות אפוטרופוס להפריש אך ורק משום שאפקה בייסדן אפקה. ובייסדן כאילו העמידו את פירותיו של היתום הקטן ברשות אפוטרופוס, ומשלו הוא מפריש, וזה חידוש גדול של הריטבו. אומר הריטבו, כל הפעילות של אפוטרופוס בנכסי יסוימים, לקנות, למכור, להשאיל, הכל מבוסס על זוכן לאדם שלא בפונות, אבל בפוסט תומס המייסס היא לא מועילה. בקטן הם לא יכולים למנות שליח, ולכן זה דין מיוחד של הפקה בייסדן הפקה. למדנו מדברי הריטבו שזוכן לאדם לא מועיל בפוסט תומס המייסס, והריטבו סתם ולא פירש למה זה לא מועיל. ברור בעיניי כשמש בצהריים שהשאלה היסודית האם מועילה דין זוכן לאודם שלוי בפונות והפרושת תומס המייסס והפרושת סלה תלוי במחלוקת הגדולה והעצומה של ביתנו ראשונים צחיה מטעם מה? ראשי בטויסס במאה חברי שעסנותים צחיה מטעם שליחוס גדולי הספרדים סבורים אחר הרמב"ן בראשם הרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן סבורים צחיה לאו מטעם שליחוס. אם זכייה לאו מטעם שליחס, אז מטעם מה? זו יסחוי שמסתם הקופי כותב, שנחל כל השוינים, אם שליחס, אם זכי מטעם שליחס, או זכי מטעם יד. זה זה מגדול לנעמי פייסי. הייתי מעיז לומר, שזה פליטס פולמוס, ואתו יסחליף בין שתי סוגיות שאין להם קשר. ובו ומציע דף יוד יש מחות, אין אתם חוצר, משום שליחס זה סבא, או משום יד זה סבא. והצויס, אגב, חורפי, החליף את השאלה של חוצה לשאלה של שחייה. מה הקשר בין שחייה ליד? זה כאילו היינו אומרים, צריכים את קריאה שמה. צריכים את המצוות מעשה. מה הקשר? חוצה מטעם יד. כי כל הדין של חוצה למדנו מן הפסוק של יד. יש שתי מקורות עם חוצה. ונוסם ביודה וגט. אין לי אלה יודה. גג החצרה וקרפיפה מניים. תלמד רמי ונוסם אדם כל מופעים. ומקור נוסף בדיני גנאיבה. אם הם מוצא תמוצא ביודוי. אין לי אלה ביודוי. מיד לומדים לחוצה. לחוצה דומן יד. יד זוכה לבעלים. משום שדרכו של אדם להחזיק דברים בידו, דרכו של אדם להחזיק דברים בחצרו, ולכן לגב החוץ, אנחנו קוראים זה שחיל עזור יד. אבל מה הקשר בין שחיל ליד? אז מה זה שחיל? לפי רשי וטויסס, מטעם שריחוס. ורשי כותב בגיטן דפתף, ענן סהד ידי מיכלי, שפרוני יהיה שליחו. והחידוש של שחיל מטעם שריחוס, לא צריך מינוי מפורש. די, במינוי בכוח, ולא בפועל. ענן סהד ידניך עלי שהוא יהיה שליחו. אבל אם שחיל עמד המשליחס, אז מה זה שחיל? ברור בעיני. אם שחיל עמד המשליחס, הדין של זוכר להיות המשולה לפונה, זה דין מסוים בתוארת הקניונים, או בתוארת הקניונים. מה המקור בכלל בדין זוכין? זוכר להיות המשולה לפונה. כותב הרם ברש פרק בית הקדושים. נוסי אחד, נוסי אחד למה. יהושע בן נון חילק את ארץ ישראל לשבטים, למטויס, על פי גוירו ואורים ותומים. אבל החלוקה הפנימית בתוך השבט, לכל בית אב, היה על ידי הנוסי. ומכאן למדנו זוכן להיות המשולה בפונות. הנשיאים חילקו לפי רעות עיניהם, וזכו לכל בית אב את חלקו, בנחלה שנפלה לשבט, מכאן כותבים על השוין ולומדים זוכן להיות המשולה בפונות. אם צחיה לאב את המשליחס, צחיה זה הלכה מצוימת בתוארת הקניונים. והתוארת מחדשת שאדם יכול לזכות, לקנות לזולתו. ואם זה מיכאל אלה פלוני, יש תוקף בקניין. והנפקה מנה בין צחיה את המשליחס לצחיה לאב את המשליחס, למה אתה מסכים את המשליחס? כל שיש לנו בשליחס, יש לנו בשחיל. וכל דבר שהשליחות כיפה לגביו, גם השחייה כיפה לגביו. בתנאי שמדובר בזכות ולא בחובה. אבל המשחיל אליו את המשליחס, כל הדין של זוכן ליודם שלו בפונב, הלכה מסוימת בתוארת הקניונים. ואין לנו אלא כמקור הדין. הנשיאים זכו חלק. בחלוקת הארץ, בארץ ישראל, לכל אחד מבני השבט, ומכאן למדנו את הדין, זוכן להיות המשבט. ולכן דברי הריטפו פשוטים, משום שהריטפו הוא מאלה הראשונים שסבורים צחייה לאו מטעם שליחוס, ולכן צחייה לא יכולה להועיל בפרוסטומה, כי הפרוסטומה איננו קניין. לא לקניין לבעלים, ואפילו לא קניין לקויין, מדובר בקיומית זה. אז בזדמנות אחרת פלפלתי, מומן השבט זה קניין גמור, או זה רק ממון שמיועד לשבט כהונה. והבאתי הראיה ברורה שזה קניין גמור של שבט הכהנים. אבל הפרושסטרומה זה לא דרכי הקניונים, לא מדבר בקניין, מדבר בהפרשה, מדבר במצווה. על ידי קיום המצווה וקדושת התרומה, ממילא התרומה הופך להיות מומן השבט, גם מבחינת הבעלות. התרומה שייכת לשבט הכהונה. אבל אין כאן קניין. ודאי לא קניין לבעלים. ולכן, הריטפו נאמן לשיטת רבותיו, הרשבו, ורבו הרמב"ן, והם סבורים שחייה לאו מטעם שליחס, וכך כתוב להגיד בריטפו, בקידוש תף חוף ג' ששחייה לאו מטעם שליחס, ממילא אין שחייה אלה בקניינים. ופשוט ששחייה לא מועילה תפרוש הסמסמייסס. ולכן תומס הדשן, ופחת מרגיש להגיע, ולא כל הכונים שמו להבין. הוא אומר שהמשרתת יכולה לפריש חלו, משום שזה זכות לאישה שלא תתקלקל האישה, וזכיה מטעם שליחס. למה הוא צריך להדגיש פה זכיה מטעם שליחס? כי אילולי זכיה מטעם שליחס, זכיה לא הייתה מאפשרת הפרושת חלו, כי לא מדובר בקניין. ולכן עיקר הדברם של תומס הדשן זה דווקא אותה הדגשה. איך מועילה זוכן כדי לאפשר הפרושת המשרתת כאשר היא לא קיבלה מינוי, היא לא שכיח, משום שסרים את המשליחות, ולכן כשם שאפשר לפריש את המשמעיתות מדין שליחות, אפשר גם מדין מדרכי, אבל הרי פרשיתו עשו, לא, בפריש את המשמעיתות אין שחיר, משום שמדבר בגדר של קניין, מצחיר לאו מטעם שליחות, ולכן אני שולל את פירושו של רבי קיווגי בדברי הרמב״ם, שבטח בעת השיעור, ורבי קיווגי מפרש את הרמב״ם, כל הרויטר, זה לא שליחות, אם זה לא שליחות, אז איך זה מועיל כשאומר כל הרויטר להפריש, יבוא ויפריש, אומר רבי קיווגי, זה לא שליחות, אבל זה זוכן, אבל הרמב״ם אומר את השמייטר, שצחיר לאו מטעם שליחות, ולשיטתו, זה לא מועיל בפרוש את המשמייטר, ולכן בהחלט, צריך לפרש את הרמב״ם בטרם. אז יש מן האחרונים שחישו את ההגדרה הזו, זוכן לאדם, אבל לא זוכן מאדם, ולכן חלקו אותו מקדשם. ואני חושב, הם לא הבינו את שורש העניין. ההגדרה שלהם תאומץ לחלוטין על ידי הרמב״ן והרשב"א והריטב"א, משום שלשיטתם זכייה לאמת המשליחת, אם זכייה לאמת המשליחת, אכן זאת הגדרה נפלאה, זוכן לאדם, אבל לא מאדם. מדובר בדין מסוים בתועס הקניונים, כמו נשים שזכו לבני השבט. ולכן כאשר לא מדובר בקניין לאדם, אלא להפך אנחנו מוצאים מרשותו ומזיקים למישהו אחר, ודאי שזה לא יכול להיות. אבל הם חולקים על תומס הדשן. תומס הדשן כותב להדיע, שכים את המשליחס. ואם שכים את המשליחס, זוכן. לאדם, זוכן. מאדם. וכל דבר שזכות לו, בין קניין, בין לא קניין, בין אם זה מצווה, בין אם זה מאדם או לאדם, שכים את המשליחס, וכל דבר שהשכות תקפה לגביו, כך גם הזכייה בתנאי שמדובר בסכות. כך נראה בעיניי יתרן של דברים. וזה מביא אותנו לשאלה הלכתית שרבים מדברים להזמן כלפלו ודנופה, וראו בזה בעיה גדולה, כפי שאני רואה בזה בעיה קטנה יותר. וכל העולם כולו, משגיחי קשות מפרישים תומס המעשס, בין כאשר מדובר בסיתונאים גדולים, שרוכשים את הפרי מבעלי הפרדסים, בין אם מדובר בחנויות יותר קטנות, אבל זה תפקידם, משגיחי קשות בין השאר מפרישים תומס המעשס, בכל יום ויום. ואם הם משגיחים בקונדיטוריות ובמאפיות, מפרישים חלו כמובן. השאלה נשאלת, מתי הם התמנו להיות שליחים? לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, כששכרו אותם וחתמו איתם חוזה. אבל אי אפשר לעשות שליח על דובו שלא יבוא ליועלם, וזה מביא אותנו לסוגיה מרתקת. ונוזי ידעת יוד בייזון עד א', הלכה מעניין. אדם עשה שליח לקדש לאישו, הוא לא אומר לו איזה אישו. השליח יצא לדרכו ומעולם לא. אדם תמים, אומר השליח תקדש לאישה, את מי אתה רוצה? לא משנה, אישה, מה? אישה טובה, אני סומך עליך, אתה יותר מעבר משונה, אבל מה אתה שואל ככה היום? אז הוא שלח, שליח לקדש לו אישה. שליח לא חזר מעולם. מצד אחד אנחנו אומרים, חזוק השליח הוא איזה שלחו את זה. אז מן הסתם הוא קדש לו אישה, אבל הוא לא יודע מי. ולכן הוא עשו בכל אנשים שבעולם, כי כל אישה שהוא ירצה לקדש, אולי היא בת או אחות. או אמא של אותה אישה שהיא כבר מקודשת לו, וזה ערב, אישו וביתו, אישו ואילו, אישו ואחויסו, אלא מן העריות, ולכן הוא לא יכול להתחתן, עושה בכל מה שזה מיועלת. והגמור שואלת למה לא נלך אחרי הרוב, והגמור אומרת כל קבוע כמה סלמך צדומו, ובגמור מבואר והטויסס מדגישים את הדין הזה, שהוא יכול למצוא אישה שנולדה, אחרי שהוא מינה את השליח ולהתחתן עם אחותה או עם אמא שלה, כי היא ודאי לא התקדשה לו, כי השליח לא יכול לקדש אישה שלא היה בידו לקדש אותה, אישה שהוא קיבל את המינוי. והתוספות מוציאים על הסוגיה הזו שאי אפשר לעשות שליח לבצע מעשה שאין בידו לבצע אישה מינוי השליח. אתה לא יכול לעשות אדם שליח לקדש אישה שעדיין לא נולדה. אז אם כן, איך אותו משגיח שקיבל את המינוי לפני שנים יכול להפריש תומס המייסס מפרס שעדיין לא חלמו לבוא לעולם וצמחו שנים אחרי שהוא קיבל את המינוי? שליחות לא מועילה בדובר שלא בו ליאולום. אז איך זה מועיל? אז קודם כל, יש מי שחולק על התויסס ביסוד הדברים, וזה תשובס מהרית, בכל שמשפט מחוב גמל, חולק על התויסס, הוא אומר שאין ראייה מן הסוגיה, ולשיטתו שליחות איננו קניין. בקניין, איך לקו רמייר, וחכמים, עוד המקנדב של רבו ליאולם, אין עוד המקנדב של ליאולם, סוגיה גדולה בהרבה מקומות בשעס, גם ביבוא מסתר בגמל, אבל השליחות איננה קניין, שליחות זה רק נתינת רשות. אז למה אדם לא יכול לעשות שליח הדובר של ליאולם? לדעת המנית הוא כן יכול. אבל אין די בכך, משום שהטויס וסבורים שאדם לא יכול לעשות שליח בדובות שלו יבוא ליאולם. אבל אני אומר, ודאי שאפשר להסתמך על פונס הדשן מדין זוכן לאדם שלו בפונות. ולמה זה זכות? ודאי שזה זכות. אז בעל הפירות או המשווק לא רוצים להכשיל את הרבים. אם הם שומרי מצוות, ודאי שזה זכות. אין חוב המועצים את החצי עודי דובר שאינו ימתו כאן. והאדם מצווה לפרוש מיסו ולא להכשיל את הרבים. אבל גם אם הם אינם שומרי מצוות, אבל הם יודעים שיש להם הכשר. והם רוצים שההכשר יהיה תקף ושהרבנות לא יסיר אותה עכשיו, ובוודאי לשם כך צריך הוא משגיח. ולא די בגילוי דעת מפורשת, אני משלם למשגיח שיפריש, ולכן למה לא נתת תוקף לפרוש המצד זוכר להיות המשלוי בפונוב? לסמוך על התומס הדשן, אבל הקצויס חולק על התומס הדשן, ומרכב את המשנה חולק על התומס הדשן, אבל הרמור כן פוסף את התומס הדשן, שין חוב חסקי גמר. וזה מביא אותנו שאלה מעניינת ועקרונית ומרתק. אבל שיוסף מביא את התומס הדשן בבית שיוסף, אבל הוא לא מביא אותו בשביל. איך אנחנו מפרשים את התופעה, כאשר אנחנו עושים שיטה, שמובא בבית שיוסף, ללא חולק, ומדיב רבי שיוסף משמע שהלכה כמותו, אבל משום מה זה לא מופיע בשכנוך. אז רבים אומרים, אם זה מובא רבי שיוסף, לא בשכנוך, אין לך ראייה גדולה מזו, שרבי שיוסף לא פסק את זה הלוך על המייסב, הוא חזר בו. אף על פי שמופיע רבי שיוסף, אבל זה לא כתוב בשכנוך. אינני זוכר אם יחד את הדברים לשאלה גדולה ועקרונית, שרבים נחלקו בה. רבי שיוסף כתב את רבי שיוסף על הטור. פלפול ארוך שבו הוא מלבן כל הלכה מיסודה. לדברי הגמרא והרמב״ם והראשונים וניתוח הסוגיה, והוא כתב את השולחן ערוך, פסקי הלכות קצרים, לא מנומקים. מה הייתה כוונתו? איזה משני הסברים הוא עיקר ואיזה נפה? יש מראשוני הפויסקים, דור אחד אחרי אבי סיוסף, שהם נקטו, שכוונת אבי סיוסף היה שיפסקו הלכה רק מתוך אבי סיוסף, וכל השולחן ערוך נועד רק לשינון, ולחזר. בהוצאה הראשונה של רבי יוסף, רבי יוסף חילק את השולחן ערוך ל-30 יום. הכוונה שלו הייתה שיחזרו הדלת חלק השולחן ערוך פעם בחודש. כל חודש יחזרו לכל השולחן ערוך. קצת מומזם. ציפיות לגמרי לא ריאליות. אנחנו מעדיפים לגמור את התהילים פעם בחודש, מאשר דלת חלק השולחן ערוך. עובדה שרבי יוסף נתפס 3 פעמים בחייו, ובהוצאות המאוחרות הוא השמיט את החלוטה. כנראה שהוא שם לב, הוא קיבל פידבק שזה ציפייה מוגזמת ואין לזה סיכון. אבל מכל מקום, יש מן הקדמורים שסבורים, שרבי יוסף כתב את השולחן ערוך רק לרענון הזיכרון ולשינון וחזרה, אבל הכוונה שלו הייתה שיפסקו מתוך רבי יוסף, ויש אומרים הפך הדברים. שולחן ערוך זה הספר, זה השולחן הערוך. משם אנחנו אמורים לפסוק, משם אנחנו אמורים ללמוד. הלמדנים, הרבנים, פוסקי ההלכות, הם קיבלו גם את הרקע של הפסוקים. רבי יוסף למד מן הרמב״ם ומן ההתקפות של גדולי הדור הרמב״ם. כי הראש ורבים אחרים באו בתרומת על הרמב״ם. אתה נותן פסקי הלכה, אולי תאיר את עינינו איך הגעת לפסוקים האלה. מה הרקע? והרמב״ם לא כתב ספר בפלפול כדי לבסס את הפסוקים שלו. אבל שיוסף הלך בעקבות הרמב״ם וכתב ספר של פסקי הלכה, אבל הוא גם נותן לנו את הרקע, מכל מקום. איך אנחנו מתייחסים לתופעה ששיטה שמובד בבי שיוסף, ומתוך דבר בבי שיוסף משהו שהלכה כמותו? הוא לא זוכה את דבריו, אבל זה לא מובא בשכנוך. יש תשובה של אחידו בשרס, תשובה של יוסף אוימץ בשמח אופסר. אחידו כותב דברים מאוד הגיוניים ומאוד יסודיים. אומר אחידו, אפשר לפרש את התופעה באחד משלושה דרכים. הלכה שהיא לא הלכה מצויה, זה מילתא דלא שכיחא, וסיוסף לא רצה לכתוב בשכיחות, משום שהיה לו עניין רב לשמור על הקיצור, ולא להכביר בהלכות. בפרט לפי התוכנית המקורית של סיוסף, שיאסרו על כל דעת שכיחות בכל חודש, אז מובן מאליו שהיה לו עניין לשמור על הקיצור. אז אומר אחידו, אם מדובר בהלכה שאיננה שכיחה בעליל, אין פלא, למה זה לא כתוב בשכיחות? ונידון דידן, לא עושה. שאלה הזו, בהחלט יכולה להיות מצויה, מה אתם בכל יום? משרתת בתוך הבית, או מי מבני הבית, ובעלת הבית יצא, ויש מצבים שצריך לפרש, אורחים מגיעים, האם אפשר לפרש תומס המייקס, או בסוגיה בציור של התומס הבש. אפשרות נוספת, אם אפשר ללמוד הלכה זו ממקור אחר בשולחן ערוך. אז בשסף שמח על כך, לא כותב את זה פה. אבל אפשר ללמוד הלכה זו ממקור אחר. אם שני הסברים האלה אינם מתיישבים על הרב, עלינו להסיק שאין הלכה כאותה שיטה. בנידון דידן, אני חושב שהלכה זו מפורשת בסימן שאין למדל. שאין למדל זה הדין של כלך אצל יופס. ובדין של כלך אצל יופס, השכנוך הולך בעקבות הרמב״ם, והוא לא כותב בדשיו יש עליח. הוא כותב אדם מפריש פירות, של חברו, ופריש תומם מפרש של חברו. ובדיעבד באו הבעלים ואמרו, למה לא לקחת פירות יפים מאלה, אז למפריע ההפרשה תקיפה. ובניגוד לרן, בניגוד למה שכתוב בגמור בדשיו יש שליח, שחנוך הולך בעבות הרם, אמרו לא כותב שפרונית על אותו שליח. הרי שמכאן אפשר ללמוד שזוכנו ליהודם שלו בפרונות מועילה בפרוש הסתומה, הוא עדין בפרוש הסתלה, ואם כן. לדעתי אפשר לסמוך את תומס הדשן, הרמו מביא אותו, אין סיבה להניח שבסי יוסף חולק עליו, ואפשר לסמוך את תומס הדשן, והמשגיח נפריש מטעם זוכן ליהודם שלו בפונו. פעם שלישי, חידוש גדול כותב מרכבת המשנה, פלג ווב מגירושין, והוא מחלק בין שליחוס בכתב לשליח בעל פה. אומר מרכבת המשנה, כאשר אני מריץ לשליח בפה, הבל פה הוא כחלום יעוף וכאבק פורח, ולכן, אין לשליחות הזו אלא מקומה בשעתה. מה שהוא לא יכול לבצע באופן מיידי, בשעה שהתמנה כשליח, הוא לא יכול לבצע למחרת. אבל שהשליח שקיבל כתב מינוי, והכתב עומד ימים רבים, הרי זה כמינוי מתחדש בכל יום ויום, והוא יכול לבצע גם, דובה שלי בו ליונם, כך מחדש מרכב סמישנה. ראיתי בסיפור של ידידי הגון הרב אפרתי, של רב אליושיב, נתן תוקף להפרשה של המשגיחים, בעיקר בהתבסס על מרכבת המשנה. לדעתי המרכבת המשנה הוא הטעם הקלוש ביותר ליישב את המנהג, ולא החזק ביותר, משום שיש מקום לשאול, אילו היה דין של מינוי בכתב, ניחא. אבל אין דין מינוי בכתב, אין דבר כזה, זה דבר טכני. משום שמינוי שליחוס לא דורש כתב, זה לא קידושין, זה לא גירושין, זה לא שטר ערבו, וזה לא שטר מחר. מינוי מעצם טבעו לא צריך יותר מאשר הבל פה. אז מה התוקף יש למינוי בכתב כאשר אין דין מינוי בכתב? אז מה המשמעות יש לכתב? זה לא פרחה, מרכבת המשנה אומר, אבל בסופו של דבר הכתב קיים, זה לא כמו הבל פה, ולכן זה כאילו המינוי מתחדש. לא אומר שזו סברה מופרכת, אבל בעיניי זה לא סברה הכרחית כלל ועיקר, ואני הייתי נוטה לומר, אין כזה דבר מינוי בכתב, אין כזה דבר. הכתב יכול רק לעבוד ראייה שהוא התמנה כשליח. אבל גם מינוי בכתב הוא בעצם מינוי בעל פה ולא בכתב, ולכן בעיניי צורך אין על הסברה הזו. אבל זה מביא אותנו לסברה נוספת של ידידי, היא סברה גדולה. דברי מלכיאל, חלק דל סימחוב בייס, דברי מלכיאל היה רבה של לומז'ה, מגדולי הפוסקים בליטה, ודברי מלכיאל, חלק דל סימחוב בייס, כותב בעריכות בדיני מחיר הסכומץ. והוא שואל את אותה שאלה על מחיר הסכומץ. אדם חותם אצל הרב על שטר הרשאה, יומיים, שלוש, ארבע, שבוע לפני פסח. והרב אמור למכור את החמץ שהוא קנה אחרי שחתם על שטר הרשאה. שטר ההרשאה זה מינוי שליחות. אין אדם יכול למנות שליח על דבר של רבו ליועלם. אז איך הרב יוכל למכור את החמץ שהוא קנה אחרי שהוא כבר חתם לפני כן על שטר הרשעה? החמץ הזה לא היה ברשותו אז. אז לא היה בידו למכור את החמץ, תרם קנה אותו. אז איך הרב יכול לסמך על שטר הרשעה למכור את החמץ שפלוני קנה אחרי שהוא חתם על שטר הרשעה, וזו אותה שאלה בעצם מחדש? דבר מלכיר, שמנתם הזה מן הגיסו לשלם לרב. אם אתה משלם לו, הוא פועל, יד פועל כיד בעל הבית, וזה מועיל אפילו בדבר של אבו ליעלם. אני כרב מוכן לאמץ את הספרה. כן, חייבים לשלם, כי אחרת הוא שליח, ושליח לא יכול למכור דבר של אבו ליעלם, ולכן משלמים לו כדי שיהיה פועל. קשה לומר שהתשלום הזה פועל. תלו איתנו משלמים. אולי פועל לשעה, לרבע שעה, לעשר דקות, לחמש דקות, תלוי מה רמת השכר שלה מצפה לקבל. אבל מכל מוקרים, מכל מוקרים, הדברים החודשים עד למועד. והוא אומר יד פועל כיד בעל הבית. אני כתבתי כמה פעמים בספרים שלי, לבטח עם המחנפיים שאומר, אין שליחס לגוי, אבל אם הוא פועל, יש שליחס כיד פועל יד בעל הבית. אני אומר יד פועל כיד בעל הבית, קודם כל זה לא נגיע לשליחס בכלל, וזה ודאי דין מסוים רק בקניונים, מי שסוחר פועל, לעצוס מלוכה. והוא לא מגדיר איזה מלוכה. אמרו חזר, אם הוא מוצא מציאות, המציאות לבעל הבית, כי יד פועל כי יד בעל הבית. זה דין מסוים, במלכס הפועל. לא קשור ליסוד את השליח הזה. אבל, אני חושב שיד מלאכי תובדת מטעם אחר. הסברה של מרכבת המשנה בשליחוס בכתב, חזקה מאוד בפועל. לא בשליחוס בכתב. כי הזיקה בין הפועל לבעל הבית לא נוצר על ידי הבל פה, בניגוד לשליח. המינוי של שליח זה הבל פה, אז המועיל לכאן ועכשיו. אבל הזיקה בין הפועל לבעל הבית זה לא רגעי, זה לא חד פעמי, כל זמן שאני משלם לו הוא חייב למנסים, כל זמן שהוא עובד אני חייב בשכרו, ולכן פועל ודאי, זה כמו מינוי מתחדש. מינוי מתחדש כל יום שהוא עובד, ואני מחויב לשלם את שכרו, כל יום שאני משלם, והוא חייב לעשות את מלאכתי, ולכן פועל ודאי יכול להפריש את המסמייסס, גם הפרס שלא יבוא לי יוילום. כי המינוי של פועל, אם נקרא לזה מינוי, הוא רציף, הוא מתחדש. הוא מתחדש בכל יום, לא כמו שליח מזדמן במקרי שמיניתי. ולכן הסברה של מרכבת המשנה לגבי מינוי בכתב, שלדעתי סברה מחודשת, היא אין מושג של מינוי בכתב, אבל יש מושג של פועל. ופועל הוא שליח בעל הבית, לא רק מצד החוזה שחתמו אז, אלא מצד מערכת היחסים של עובד מעביד, הרציף והנמשך, ולכן זה מועיל גם בדובר של אבו ליועלום. וכיוון דעתין אל ההוכי, אני חושב, שגם אם הוא לא פועל, זה תלוי באופי השליחות. השליחות מקרית, מזדמנת. אמרתי לפרוני, תפיסטו ממפל אותי. זה לא מועיל אל המפלות שיש לי עכשיו. אבל גם דל מהוכי דין יד פועל כיד בעל הבית, דיני פועלים, אבל הם אופי השליחות, הוא איננו פסטים. איננו מזדמן, איננו מקרי, לכתחיל עשיתי אותך שליח להפריש תלום מפירותיי בכל בוקר ובוקר, וזה מה שאני מבקש, אני חושב שזה מועיל. משום שמינו שליחוס זה לא שבוע או נדר שצריך ביטוי ספוסטיים, זה לא ברכת המצווה שצריך להוציא בסבות טוב. מינו שליחוס זה עניינים שבין אדם לחברו. שחיים את העם שליחס בלי מינוי, בשיטת מקצת השונים ששחיים את העם שליחס, ולכן אני חושב, כל תלול לפי אופי השליחות. והם אופי השליחות וההסכמה שבין השליח והשליח, הוא שיפריש שומה בכל יום ויום, אני חושב שזה ודאי מועיל גם בדבר של אבו ליועלם. הוא בוודאי בפועל, כפי שהסברנו, כך נראית על הניסייתי לגבי שאלה גדולה זו, ש... שאין דרך אחרת. אז אחד הרבנים הציע שהמשגיח יהיה שותף. ושותפים יכולים להפריש, זה על חלק חברוי. בתוך יהיה שותף, אז כל יום בבוקר הוא יזכה הרבה יותר קל שכל יום ימנו את השליח, כמו שכל יום נעשו את כל הקניינים הנדרשים שהוא יוכל לקנות חלק בפרי. אבל דווקא מנדין השותפים מתחזקת הספרה שאמרתי, זה אתה. כי להדי כתוב בשוכנו ששותפים יכולים זה על חלקו של זה. כך כתוב בשין, עמדה לפסיף נעמד היי. והשח מסביר שם, תדקות נצם אחרי, אין דין של שותף שיכול לפריש, כלומר חלק חברו. הגדר היסודי של שותפס, כל אחד יסו 50%. אז איך שותף אחד יכול לפריש פירות מחלקו של חברו? אומר השח, לגור המשליח. זאת אומרת, לא מצד דין שותפים הוא מפריש על חלק חברו, אלא משום שדינו משליח. אבל שותף איננו שליח. ומאין שליח, משום שזה דרכם של השותפים. ומכל מקום רואים כאן, עשינו את השותפות אז, אבל השותפות מצילה, מתחדשת, היא רציפה, היא נמשכת, אז גם השליחות מכללה, אף על פי שהפרשה על חלק חברו, זה לא מדין שותף, אלא הוא מאין שליח, רואים. שם אופי השליחות היא רציפה ומתמשכת ומתחדשת בכל רגע ובכל יום. שליח כזה יכול לפעול גם בדובה שלא יבוא לאוילום. כך מראית עליהם, יצאיתי בסביבה. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס קוירח, וכמדומני שבכל שנה ושנה אני חותר לאותם הדברים משום חשיבותם. בפרש הזו כותב רשי, כמה קושה עונשו שמה, כמה קשה העונש של מחלוקת. הרי באיזה של מטה אינם דנים אלה מיהודים השנים ולמעלה, באיזה של מעלה רחמנים עוד יותר, והם שופטים רק מ-20 שנה ומעלה. אבל בבואי למחלוקת גם הטף נספים, כמה קשה עונשו שמה. אז יש במעט מקורות בשעס, עבירות שבעת ים גם קטנים מיתים. אבל שם מדובר אחד על אחד. לא ניחתה, לפעמים זה פוגע בילדים. אבל במחלוקס מדובר בדבר ציבורי, גורף. כך היה בהדס קוירך. גם טף נבלעו באדמה ונכחדו. אומר רשי, כמה קשעון של שם הכל. ותמיד אני מצטט את מה שכתוב בשם הארי, על ידי רב חיים ויטל, תלמידו הגדול, בלקוטי תורה בפרשת שופטים, על הפסוקים, כי יפול ממך דבר, בין דין לדין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, אמר הארי, שכתוב במדרש, שבשעה זכור בן הבאי, שאלו, מה לכי השורת את הקודש ברוך הוא, רבוי נשאלו, אתה מקיים את מצפותך, וזאת הנחה שאנחנו מוצאים בבבלי, בירושלמי ובמדרש חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כביכול בדרך מן הדרכים מקיים את כל המצוות שלו. שאלו אנשי, שאלו מלאכי השורץ בשעה ספור, רבינו שואל, לא קיים. אתה אמרת בשפך הסדומה וחיסרו באופן. והרי דם נשפך כמים ואין קובר. לא קיימת כיסוי דם. אתה אמרת, אוי סבס בנו, לא יש שחק וביונך. תדקיו ובניו, נהרגו באותו יום, לא קיימת, אוי סבי את בנוי. אתה אמרת ופינו את הבית, ורק אחר כך וצימי הכהן את הבית. וכתוב במשנה במסכת מגויים, למה קודם מפנים את הבית ורק אחר כך הכהן מצמא את הנגע? כדי להתחיל את כלי החרס. כלי חרס אין לו טהרה במקווה. ולכן קודם מפנים את הכלים, כדי שהכלים לא יתאמו בתומת בית המנוגה, ולא קיימת, שהרי בית וכל מחמדיה עולים באש, וגם את כלי הבית, שבית המקדוש לא ייטלת. אלה שאלות נוקבות ששאלו מה לך יש עושה קדוש ברוך הוא בשעה ספור. ולא כתוב במדש מה ענה קדוש ברוך הוא, אם בכלל ענה. לא תמיד קדוש ברוך הוא מרגיש חובה לענות. אמר הארי הוא כן ענה. השאלות רמוזים בפרשת שופטים. כי יפול ממך דבר ולא תבין, בין דם לדם, בין נגע לנגע. מה התשובה? דברי ריבוס בשורך. אשר יש ריב ומדון אין רחמים. וכל המצוות האלה הם ביטוי מעל מידת הרחם. ובשעת מחלוקת אין רחמים. וזאת התשובה הקשה. דברי ריבוס בשורך. וכך אמרו חז"ל במקורות רבים, בגנות המחלוקת. בואו ראי, אמרו חז"ל, מה בין דורי של דובן לדורי של אחר. דורי של אחר ראשיים היו, אבל אהבה הייתה ביניהם, היו נוצקים במלחמה, ובדורי של דובן צדיקים היו, אבל דלתורים היו ביניהם, בעלי ריב, בעלי לשון, בעלי מחלוקת, והיו יוצאים למלחמה בניגפית. כמה צריך להתרחק מהמחלוקת, וכמה חשוב להרבות אהבה, אהבה, שלום. משה רבינו אומר לקורח, בואי קור ויועידה השמס השם. כותב רשי מדרושו. זה לא פשט, זה מדרש, אבל רשי מבין. מה התכוון משה רבינו לומר בוקר? ויועיד אסם השעה שלו, מביא רשי מלמדש, גבולו יספול הקשם בעולם. אם אתם יכולים לעשות מבויקר ערב, מערב בויקר, אתם יכולים לחלוק את זה. לא מתכוון לומר, מה המשל ומה הנמשל. ולבי יועים עלי בדרך דרש. אני לא אוהבים ויהנה מול ונשום החפושם ויהנה משיב, ונעלי המקוס אבויים מבואו אוהביו, כפס השמש בגבולו. כך נאמרנו בגין בזמן מבטור. מסביר המאירי בתוספות הראש, שניים מרבותינו הראשונים. כוונה, קצה שמש בגלוסו, כי השמש היה מן הנעלבים ואינם עובדים, חז"ל אומרים, שהירח בימי בראשית הזמין את השמש לדין תוירו, הוא בר את הקדוש ברוך הוא בתורנות, אין שניים הלוך משם שמתת ערך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תן את הירח וגדילת השמש. מה ענה השמש? לא כתוב, כנראה שלא ענה דבר. אז השמש היה מן הנעלבים ואינם עולבים, מאלה שומעים חרפתם ואינם משיבים, מה עשה הקדוש ברוך הוא וגדילת השמש ותן את הירח. ואני אומר, ועל זה אומרים חז"ל, אני לא ואין אמר לבין, עליהם הקדוש ברוך הוא אומר, ואוי אבב, ותעש השמש בגלל. והוא שומע משה רבנו לפרח, בואי כך, אם אתם יכולים להפוך ערב בוקר לבוקר לערב, תנסה עכשיו להקטין את השמש ולהגדיר את הירח, ולהפוך בוקר לערב, אז אתה יכול להצליח עם המחלוקת הזוהר אהרון. אבל אתה לא יכול להפוך בוקר לערב, הערב הבוקר. משום שגזר הקודש ברוך הוא לפני אלפי שנים, שאני לא מביא אין המורים, שם החפושם ואין המשיבים, עליהם הקודש הבאים הבאו אבל זה השמש בגלל. ואני תמיד אמרתי הרבה פעמים, מה בכל זאת ענה השמש? מה קרה באותו יום גורלי? שנהפכו בו סדרי בראשית. לא הייתי שם, אני לא זוכר, אבל אני מנחש. וזה אני חושב. הירח פותח תיק אצל השופט כל הוורץ, והוא תובע את השמש לדין. קדוש ברוך הוא יושב בדין. התובע, מה יש לך לומר? כמה ירח? הוא אומר, לא יכול להיות. לא יכולים להמשך. שני מלאכים לא יכולים לשבת על כיסא אחד, ולא יכולים לחלוק כתר אחד, זה או אני או הוא. קונה את זה בוקר השמש, מה אתה אומר? אומר השמש, אני לא יודע למה הוזמנתי לכם, אני עד, אני נדבר, אני אולי ספר דדיינה, מה אני עושה כאן בחור? מה זה קשור אליי? אומר לו, קודש בוקר, לא שמעת? אומר, שני מלאכים, שואל השמש, מי זה שני מלאכים? מי זה שני מלאכים? אומר הירח, מה זאת אומרת, אני ואתה? אומר השמש, אני מלך? מה הוא מדבר שטויות? אף פעם לא חשבתי שאני מלך. אני משרת ציבור, אומר השמש, אני לא מלך, איזה מין מלך אני? הנובי אומר, אנחנו עושים במלוך המיילוי ששחר עד תשע כחובם, אני צריך לקום לפני הלוי תשעה, אומר השמש, עוד לפני כולם, אני גומר את עבודתי, בצייסע כחובם, ואחר כך אני צריך לחזור למזרח. איזה שטויות הוא מדבר הירח, אתה אומר, אף פעם לא ראיתי עצמי כשמש, כמלך, אומר הקודש ברוך הוא, זה המלכות. זה המלכות האמיתית, לבלתי רום לבוב המייחוב, כך צריך מלך ישראל לדבר, הוא ראוי למלוכה. מה זה היה השמש? שם החפושם בין המשיבן, ואוהבה, תצייס השמש בין. לא אם עוצר הקודש ברוך הוא יקרי, מחסק ברוך הוא ליסור אלו השלם. ואמרתי וכתבתי, מה המושג כלי מרתי? קודש ברוך הוא טויז ומייטוס, לרועם ולטויז, וקודש ברוך הוא משפיע שפע אלוקה לכל העולם כולו, וקודש ברוך הוא רוצה לתת והוא נותן, בוא נחיים, נזוין הרוויח, כל מה שקודש ברוך הוא מצפה ממנו, זה רק תביאו כלים, שתהיו מסוגלים לקבל את כל השפע הזה, ולכל הברוכה הזו. משה למד עובד האמת, בימי חז"ל, כשאנשים רצו לקנות משקה, לא היו בקבוקים. למוזג היו חביות, וכל אחד הביא כלים מביתו. הוא היה מוזג לתוך הכלים של הלקוחות. אדם מגיע בשמחה גדולה, ומבשר לחנווני, למוזג, יש לי המון כסף היום, ואני רוצה את הסחורה הכי יקרה ומשובחת. יין המשומר ושבר הפס המון. הוא מתחיל למזוג לו. הוא רואה שהכלים גורסים. סוגר את הדלת, ואומר ידידי, לא, אני מקבל כסף. כלים שלך זדוקים, הם גורסים. עד שתגיע הביתה לא ישאר לך כלום, חבל על הכסף הזה, לך הביתה, ותחזור עם כלים טובים, הם כלים שלמים. תוכל לקבל את כל הטוב המשובח שאני רוצה למכור לך, שאני רוצה לתת לך. קודש ברוך הוא נותן שכם. אנחנו צריכים לבוא עם כלים. ומה עם הכלים האלה? שנוכל לקבל את השפן. ומוצו הקודש בוקר יסור כלי מחזיק ברוך האלה השלם. אנחנו באים בני הקודש בוקר עם כלים מרוסקים, עם כלים גורפים, עם כלים שבורים, וכל השפע הזה הולך לאיבוד ואין בו תוחלת. אז אנחנו צריכים לבוא בני הקודש בוקר עם כלי מחזיק ברוך וכלי מחזיק ברוך האלה השלם. אם רוצים שיש כתמיד להיות. ואין תלמיד החכום במאמר משולם ביועדם, ונזכה לרבות האבו ואחו ושולם ורעס, ולברוח מן הריב והמדון והמחלוקת שמחלות כל חלקה טובה, ונזכה למבשר שולם, וברכה שולם, ויוסם לכו שולם, בביאס גואל צדק, במהרה בימינו אמן. אני מודיע שוב שבשבוע הקרוב השיעור לצערי לא יתקיים, אני אהיה בחוץ. לסיבות טובות הפעם.